כן, בואו נראה. אז הקבוע הוא... הקבוע הוא מורכב. קודם כל יש לנו את השאלה, באמת מה המקור לרבי שמעון? באמת יוצא מסוגיה שאין מקור טוב לרבי שמעון, שאומר כל קבוע שהוא לא מקבל... שהוא לא מקבל כבר עמדתו לגבי נתקבל לזה והרג את זה. כאן יש שתי דעות, זה דבר מאוד מעניין. תסת אומר שזה הלך למשה מסיני, הרן אומר שזה בעת יוצא שקבוע זה רק חומר מדרבנן. מה שיוצא מזה שלכאורה שאין מקום להקל בו, זה יוצא קצת בעיות עם סוגיות מסוימות, פסחים ואחרים. טוב, זה המצב. לגבי השאלות על רק שתדעו שזה לפי רן, שבאת הדין של כל קבוע כמחת על מחת אדם לא מוסכם על כולם, וגם כי אני רוצה בעיות למה לחכמים לגזור. כלומר, כל הדין הוא כל כך מעורפל, אנחנו לא יודעים למה זה קיים, למה אם אנחנו יכולים מדרעת ללכת אחרי רוב, למה יש איזושהי בעיה כשזה קבוע. הרן לא אומר את דעתו בנידון הזה. אוקיי. מה עוד יש לנו? כן, לגבי שאלות הלימוד, כשאדם זורק אבן לגל, בדיוק מה מדובר? מה הרוב שאנחנו רוצים להסתמך עליו? אילו היה רוב, מה היה קיים? וכאן הנקודה באמת לא ברורה. האם באמת הוא רואה שורה של דמויות והוא זורק איזשהו רימון שאולי יפגע באחד, ובעצם אין לו שום כוונה מיוחדת לפגוע ב... דמויות אלף, בית, גימל או דלת, או שבאמת הוא מתכוון לאדם אחד, אבל בתוך הסטייה הרגילה יכול להיות שהוא יפספס. דיברנו על זה קצת פעם שעברה, מה, האם באמת כולם באותו מעמד מבחינת הסיכויים, או שיש באמת שינויים שונים. אבל זה גם כן לא ברור כאן, באמת, מה בדיוק קורה כאן? שהוא הרג מישהו ואנחנו ממש וכולם ברחו. כלומר, לפני כן ידענו שיש 9 ישראלים בגוי אחד ויודעים שהוא הרג אחד, אבל כולם ברחו ולא יודעים את זהות הנהרג ולא זהות הברחים, או שבאמת ידעו שהוא הרג יהודים, השאלה איך להגדיר כוונתו. כלומר, כשבתחילה הוא היה מודע שהוא עלול להרוג, כלומר, הוא עומד להרוג אחד מ10 דמויות, ועכשיו על פי דין איך להגדיר את הכוונה הזאת. כשיש 10 דמויות, 9 ישראל ונוכרי אחד, איך אני מגדיר את כוונתו? האם זה כוונת להרוג בר חיובה או לא? כשאני יודע שהוא הרג יהודי בסוף. אז הנקודה הזאת באמת לא ברורה, היה מקום לפרש את הגמרא בשתי הדרכים. וזה באמת נקודה לא ברורה. כמובן זה יכול להיות נפקא מינה גם כן במקרה שהוא פרש, מה בדיוק קורה? כשאחד פורש שם כל דפרש, האם אני יכול להגדיר כוונה על פי רוב, או שזה באמת רק שאלה בזהות הנרצח? יש גם כן שאלה מעניינת גם אם כוון להרוג את זה והרג את זה, האם צריכים איזושהי כוונה לאדם מוגדר או רק לדמות? מה יש באותו מקרה? יש 10 בני אדם והוא מתכוון לדמות השלישית משמאל, אבל לא יודע אם הוא יהודי או נוכרי. האם אותו דין אם כולם יהודים והוא לא יודע? כלומר, האם זה נחשב לכוונה כשהוא מזהה דמות שהוא רוצה לרצוח ולא יודע את השם שלו? האם זה נחשב מתכוון להרוג את זה והרג את זה, או שאני אומר לא, שם יש דמות, זה מספיק, הוא לא צריך לדעת את תעודת זהות שלו, צריך לזהות דמות. כאן בא שיש איזשהו ערבוב בין הדמויות שיכול להיות שיפגע בשני ולא בשלישי, אז זה נקודות באמת לא ברורות וכדאי שמטפל. אוקיי, זה רק לגבי אלויות. עכשיו, למה קבעו כמחץ על מחץ? קצת דיברנו גם כן בספק ספק, מה הגדרת הספק? איך אני מגדיר, למה אני לא מגדיר פיתוי קטנה כאונס? אז כאן גם כן בתשע חנויות היה מקום באמת להעלות ספק אחר, למה אני מגדיר כל חנות כיחידה נפרדת? למה אני לא מגדיר בתוך חנות? הייתי יכול לקנות מהדופק, מאלו הבשרים על מבצע או בשרים שלא על מבצע. אז למה אני מגדיר את היחידות של חנויות, ואני לא אומר, תשמע, אני לא יודע, ואני גם כן, חייב מאיך אני מעלים, מה כמות הבשר שכל חנות מוכרת, יש לי ידע סטטיסטי על המחירות, אולי אחד מוכר יותר מהשני, אולי הטרף זה חנות יותר גדולה, יש יותר לקוחות, הנחרים הם יותר פזרונים מיהודים, ואולי יש סיכוי יותר גדול שאיבדו את הבשר, או השאירו את זה בחנות בלי לשלם. אז האם באמת אני יכול איכשהו להגדיר במקום כל עשר חנויות כאופציות ואפשרויות עצמאיות שבו אני אומר 90% שזה בשר כשר, למצב שאני אגיד יש לי 9 חנויות שירות יש לי שתי אופציות, או חנות כשרה או בשר כשר או לא כשר. למה אני לא מגדיר את הספק כך? בסופו של דבר השוני בין פרש לקבוע מאוד מאוד קשה להסביר גם לפי דעה הזאת. בסוף באיך שנאלצים להסתמך על גזירת הכתוב. אבל זה נותן איזשהו פתח למה ככה, למה בקבוע אני מסתמך ואני מצרף את כל החנויות כאופציה אחת, ולמה בפרש אני מסתכל עליהן כעשר. יש אולי שתי אופציות להסביר את השוני בין קבוע ובין פרש, וכמובן לא סוגר אותם עד הסוף, לא הייתי אומר את זה בלי גזרת הכתוב בלי הגמרות, אבל זה מה יש לי. אז שתי אופציות הן כך. מקרה אחד, כשאני נמצא בין החנויות, כאן אני מגדיר השאלה, אין פה איזושהי פעולת פרישה. אני מסתכל על כל החנויות כאיזושהי מקשה אחת. אני עדיין נמצא בתוך השוק הזה, אני נמצא בתוך המערכת של החנויות, וממילא אני מגדיר את השאלה יותר כשאלת הכניסה שלי, הפעולת הגברה, ובפעולת הגברה יש שתי אופציות, או לחנות כשרה או לחנות אסורה. כשהבשר פרש ויצא מכלל החנויות, אז כאן יש לי הסתכלות אחרת, והחנויות מקבלות איזשהו מעמד עצמאי לכל אחד. אפתי אחרת לדבר על זה, וזה יהיה יותר ברור גם כן כשנדבר על סוג אחר של פרש, זה אפציה להגדיר את החנויות, את הרחוב כמקשה, שנגיד השוק הזה על 10 חנויות יש לו זהות מסוימת. אני לא מסתכל כל חנות כיחידה אחת, אבל אדרבה, אני מגדיר כל 10 של שוק אחד. ואיך אני קובע את אופי אותו שוק? על ידי רוב החנויות. עכשיו השאלה נשאלת, אז למה אוקיי, בסדר. עכשיו, מה באמת שני הסוגים של פרש? באמת, הגמרא מדברת על שני סוגים של פרישה. יש פרישה אחת שבשר נופל מהחנויות. נמצא חתיכה אחת של בשר מחוץ לחנויות. זה לא אדם שנכנס לחנות וקנה ולא יודע איזה אותה חנות, הבשר נמצא בחוץ.
נראיתי את ההבדל בין שני הסברים לקבוע.
אוקיי, יש אופציה אחת, מדבר שהשוני מבחינת הצורה שבו נולד הספק. שיש מצב אחד שאדם נכנס לחנויות, ויש מצב אחר שהבשר נמצא מחוץ לחנויות. כשאדם נמצא בתוך החנות, כאן אני אומר, השאלה איזה סוג חנות הוא נמצא. כשהבשר מחוץ לחנויות, אני אומר איזה חנות ואיזה סוג חנות זה שתיים, ואיזה חנות זה עשר. אופציה השנייה יותר לתת זהות אחידה למקבץ הזה. כלומר שאני לא מסתכל על גם כן, אפילו לא על כל החנויות כי ישויות נפרדות, אבל הפוך, אני מצרף את כולם ביחד ואני אומר מה זהות השוק, וזהות השוק ייקבע לפי הרב. אוקיי, אולי זה יהיה יותר מובן גם כן כשמדבר על שני הסוגים של פרש. יש פרישה אחת שהחנות או החתיכת, אם זה חמץ או מצה או צו או שרץ או כל מקרים האחרים, פרשו ממקום הקביעות, זה נחשב לפרישה. יש מקרה אחר שיש סייה בני אדם שכולם הולכים, כלומר כולם הולכים ביחד. הדין השני שדיברתי על איזשהו מענק זהות, זה יותר תואם את הפרישה השנייה, שאם כולם הולכים ביחד אז גם בחירה של יחידה לא כך שונה בין המקרה הזה ובין מקרה של הקביעות בין החניות. זה שכל החנות היא זזה, כל החנויות, כל השוק זז. למה זה יחשב כפרישה? זה לא ברור. אז כאן יותר קל להבין את העמדה השנייה, שהשאלה כאן היא בהענקת סטטוס אחיד לכל החנויות. אז זה פחות או יותר שתי האופציות של פרישה. אוקיי, יש מורחי בכל הנמרית מאוד מאוד מעניין. כאן אני מה מורחי בכל הנמרית אומר? אז כך מורחי בכל הנמרית שואל שאלה מרבן יעקב, שאלה כזאת. אני רק שאל למה בביתן אני הולך אחרי רוב, אני לא אומר כל דבר שמירו בפרש. למה? בגלל שכל הדיינים הם יושבים במקומם, הם כולם זקנים וחכמים והם לא זזים, אז הם יחשבו קבוע, אז למה אני לא אומר כל קבוע מירו בפרש? שאלה מאוד מטריה. באמת תירוץ הראשון שלו הוא בעצם זה לא שייך, קבוע זה בעצם חנויות, רוב של ביתן זה משהו אחר לחלוטין. אוקיי, זה התירוץ הראשון, וזה כמובן תירוץ מובן, אבל כמובן לא כל כך מעניין. אוקיי, בגלל שכל כך פשוט. ויש התירוץ אחר שעל פניו הוא מפתיע, אני חושב שייתכן היגיון אם נדבר גם כן על האופציה, במיוחד נדבר על האופציה השנייה. מה התירוץ השני שהוא מציע? הוא מציע שבאמת הדיבור שלהם פורש, וזה באמת מאוד מתניע. מה הוא רוצה בזה? מה הדיבור פרישה ומה הכפיית של הדיינים? מה שנראה לי הסבר הוא כך, שבאמת אם אני מדבר כאן מדובר ברוב מסוג שונה. אילו היינו מדברים על הקשרות או הפסלות של הדיינים. היה חשש של, לא יודע, מישהו הרג אחד מהדיינים ואחד מהם הייתה טריפה. אז זה, או היה, אני יודע, חס וחלילה, בעילה של אחד מהדיינים ואחד מהם פסול ושאר קשרת. אז היה שאלה בזהות הכהן. אז סליחה, זהות הדיין מוקשר או פסול, טריפה או שקשר. אז אנחנו חינם, הייתי אומר קבוע. ואני לא יכול להעניק או להגיד שבין, או סליחה, הדבר אחד שצריכים להגיד, הייתי צריך לפתוח בו, שבעצם הדין של קביעת כל הביתין מחייב, כשיש לי רוב של ביתין שמחייב, זה רק על פניו, בעצם אני צריך שכל הביתין יפסוק. איך אני יודע את זה? אז יש דין מאוד מעניין, אם שני דיינים אומרים חייב, והשלישי אומר איני יודע, אז מה עושים? צריך לחפש עוד אחד. אז אני אומר, אבל מה, זה כבר הסדרה הוכרעה, מנצחים, אם יש סדרה של חמישה, וקבוצה אחת מנצחת שלושה, אז הולכים הביתה. לא ממשיכים בשניים, מקסימום, מה השלישי יגיד? פטור? בסדר, אז יגיד פטור, אז מה יכול להיות, איך יכול להיות סוף אחר? אבל זה לא, אני לא אומר כך, אני אומר, צריכים ביתין של שלושה, איני יודע, גם כן, איני יודע, לא נחשב. דיין צריך להכריע, איני יודע, זה לא נחשב להצבעה ראויה בביתין, אולי בבחירות, דמוקרטיות, כן, בביתין לא. ומיל, יש ביתין של שניים שלא מספיק. אוקיי, אז צריכים הביתין כיחידה כולה לפסוק. זה דבר ראשון. דבר שני שלכם עומד מאחורי התשובה הזאת של המורדכי. זה בדיוק זה. אז זאת השאלה, אם הם קבועים, איך אני יכול להגדיר את הביתין על סמך רוב חבריה? בתשובה שמה, אני לא מעוניין בביתין כאנשים. אילו היה שאלה של ממזרות, של קשרות לקהל, של קשרות טריפה או קשרה מישהו נרצח מהביתין, או כל שאלה אחרת, או הם כהנים או ישראלים, וגם בכל שאלה הזאת, אין הכי נמי, הייתי אומר כל קבוע, כמחצה המחצה, ואני לא יכול לקבוע זהות אחידה של ביתין. מה אני מעוניין כשיש ביתין? בעמדתן, האם ראובן חייב ממון או לא? האם ראובן חילל את השבת, רצח את הנפש או לא? לגבי השאלה הזאת, כאן אני אומר שדבריהם פרשו. וכשאני אומר, מה עמדת הביתן לגבי החיוב של ראובן? כאן זה כבר לא קבוע, זה נחשב לפרישה. וכאן אני יכול להגיד, לא, יש מה עמדת הביתן נקבעת לפי הרוב, בגלל שדבריהם כביכול פרשי. אז זה מה ש... אז אם באמת לקבל את המורדכי, כאן יש דיון בשפה אחרת. לא תשע מול אחד, מול אחד, אבל יותר כיחידה אחת עם זהות מסוימת. שהזהות שלו נקבעת לפי הרוב. זה גם כן עלול להשפיע מה שדיברנו פעם שעברה, מה באמת הדין שרובה דיתא קמן לגבי חובת בדיקה, לגבי סמוך מיעוט ולחזקה, איך אני מתרגם, איך אני מתייחס למיעוט למיעוט. המיעוט הוא, לפי הגישה הזאת, באמת המיעוט הוא יותר בטל, אולי אפילו יותר מגדולת הקמן. אם אני מסתמך על רובי דעית הקמן גם כן כרוב הסתברותי, אז לכל הטיעונים שהעליתי לגבי חובת בדיקה וסמוך מיעוט לחזקה עדיין צריכים להיות קיימים. ראיתי שיש ראשונים שאומרים רובי דעית הקמן לא צריכים לבדוק. זה יהיה יותר מובן לפי הגישה הזאת. אם נגיד שרובי דעית הקמן 9 חנויות זה בעצם רוב הסתברותי, זה רק דרך אחרת להגיע לרוב מרובי דלת הקמן, אז זה ספירות שחובת בדיקה סמוך מיתול חזקה וההישארות של ספק. אולי מדרייתא דין של רבי מאיר שחושב קיים גם ברובי דתקמן גם ברובי לא תקמן, לפי ההסבר הזה שברובי דתקמן כשיש ציבור בפניי ואני סופר אותם שבמקרים מסוימים אני יכול לקבוע זהות אחידה לאוכלוסייה הזאת גם אמה גם אם לא כל חבריה כך, זה נותן יותר הבנה להגיד שרוב דתקמן דווקא יותר תקף ואני לא חושש למיעוט, אני לא צריך לבדוק, אני לא יכול לצרף מיעוט החברים לחזקה, וזה ראינו בראשונים, וזה אני חושב לפי זה באמת יובן גם כן דברי המורדכי. אז זה באמת, אז הצענו בעצם שתי אופציות לרובי דאיתקמן, והניגוד שלו זה מה? זה קבוע שאני לא מקבל את זה. אופציה אחת להגיד רוב הסתברותי, במקרים מסוימים אני מגדיר את החנויות כי אופציות נפרדות, לפעמים אני אומר השאלה איזה סוג חתיכה, איזה סוג מגע, וזה שיש שתי אופציות בדיוק למה כאן כך, למה כאן זה, בסופו של דבר נסתמך על גזרת הכתוב. אופציה אחרת להגיד שהשאלה לגבי קביעת אחידות או קביעת אופי של אוכלוסייה מסוימת, ואז זה בעצם די שונה מרובי דתקמן. זה אולי מסביר גם כן נסיגה בחולין שרובי דתקמן של בית דין וחנויות זה משהו דומה, וזה גם כן הביא אותנו באתי ממנו בהתחלה מהמורדכי ושאלת רבן יעקר בחול. אוקיי, תרי רובי, יש גמרא שם שבאמת קצת בעייתי והפניו לא מובן. גמרא אומרת שכשיש אוכלוסייה אחת שממנו בא הבועל והוא בא כאשר שם אני מכניע למעלה ויוחסי, אם יש שתי אוכלוסיות או העיר או סייה של בני אדם שהולכים, כאן אני אומר זה תרי רובי, זה יותר טוב. זה מאוד קשה להבין למה, מה היתרון? כלומר, אני מבין שיכול להיות מקרים שמדירי תנקל במשהו ובר הבנן והעלו את הסטנדרט. מאוד קשה להבין מה איזה העלת סטנדרט זה. אני יודע בוודאות זה מקבוצה א', אז ובו יש רוב והוא פרש, מה זה עדיף? למה כשיש שתי אופציות ושניהם פורשים, למה זה עדיף כשיש אוכלוסייה אחת ופרש מזה? מאוד קשה להבין את היתרון של שתיים. היה מקום גם כן בשלב מסוים בגמרא, אולי היה מקום להציע פירוש אחר, אבל כל עניין של פרי רובי קשה להבין מה היתרון שלו. הרשב"א שם אומר שזה רק יתרון מדרבנן, אבל זה חצי נחמה, זה קצת קשה להבין מה היתרון בכלל. היה מקום בשלבים אחרים להגיד שזה שההבה מן הלחמיר או הסיבה ללחמיר, אבל זה לא יוצא ממסקנה. עכשיו מסוימים היה מדובר שיש שניים שאחד מהם רוב ואחד מהם פרש, שאחד מהם קבוע ואחד מהם פרש. זאת אומרת שיש מצאים זה, נגיד מה קורה במצב של ספק קבוע, ששני אוכלוסיות מאחד מהם זה קבוע ומשני זה פרש. זה היה ברור ש אם היו מתירים את זה, זה היה פירוש נחמד להגיד שבמקרה הזה זה הותר בגלל שזה ספק קבוע מדרבנן אסרנו, בגלל שאולי זה מן הקבוע, ויש מקרה אחר שאני יודע בוודאות שזה פרש, אבל ממסקנת הסוגיה בוודאי לא משמע כך. יש ספק מאוד מעניין בשלנו גם את פלטיה, פלטיה זה מילה יוונית ולטינית וגם אנגלית, זה פלאזה, זה מקום, כאילו מקום מסחר, זה סטרטיה ופלטיה, סטרטיה זה גם כן זה סטרטיה, סטריט ופלאזה, סטרטיה זה כביש, ופלטיה זה רחבת העיר. אז הישמי שואל, האם בפלטיה זה נחשב לקבוע או לא? לא כל כך ברור מה ממדי השאלה, אבל לכאורה גישה סבירה שפלטיה יש איזשהו מקפץ של בני אדם, יש אולי סוחרים על הקצוות, אין חניות מוגדרות. יש אנשים שאני יודע שהם נמצאים שם, אבל לא כל כך במקומות קבועות. כלומר, בחנות יש, כל אחד יש כתובת, מי שמחלק את דואר יודע איפה הוא חי, הוא מגיע לאותו מקום כשהוא מחלק את הדואר, הוא יודע איפה הוא, מסתכלים בספר טלפון והוא יודע איפה הוא החנות שלו. בפלטיה אין אנשים מסתובבים, ידוע שיש קשרים ופסולים, רובם קשרים והם נמצאים שם אבל לא בדיוק קבועים. אז איך להגדיר את זה, האם זה חמישה או תביעות? אז במובן מסוים יש פה אנדרולמוסיה ואין פה יחידות נפרדות, אבל מצד שני אין פה איזושהי פעולת פרישה, אז איזשהו מעמד ביניים. מה שמאוד מעניין שממשל בסוף באמת מציע איזושהי פשרה שזה תלוי אם אני יודע בוודאות שהיה שם פסול. כלומר, אם היה עדות ברורה, אם אין לי שום עדות, כלומר אני רק מעריך שיש שם פסול, אז כאן אני מגדיר את זה כפרש. אבל אם אני משער או בסטטיסטיקה או שהיה פה פסול, זה לא מספיק לדין קבוע. אז כאן לכאורה יש העלת תנאי נוסף לדין קבוע שצריכים איזשהו לקבוע יתד שם. יכול להיות שאפילו מבחינה גיאוגרפית נראה את הדין הזה גם כן בהמשך בסוגיה ביומה. אוקיי, מה קורה בסוגיה ביומה? אז כאן יש ביטוי בגמרא לא ברור שנראה שהם זזים, כלומר יש מפולת, יש מפולת, ובמקרים מסוימים למרות שאילו זה היה איסור או היתר היינו הולכים אחרי רוב, אילו זה היה איסור והיתר היו הולכים אחרי רוב, בגלל שזה פיקוח נפש אני חושש מהספק, מהמיעוט. כלומר למרות שיש מקרים מסוימים שיש רוב גמור שגם אני לא מפקח את הגל, ויש מקרי ביניים, מקרים מסוימים, מקרי ביניים שאילו זה איסור והיתר הייתי סומך על הרוב, בגלל שזה פיקוח נפש אני לא סומך על הרוב הזה. דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין, ואף פעם האמת היא ש הלך למעשה לא כל כך, כאילו זה לא בא לידי ביטוי, ובאמת אנחנו פחות או יותר חושבים אפילו למיעוטים מאוד מאוד קטנים בפיקוח נפש. אבל מתוך הגמרא היה סביר להציע, דבר דומה שיצאנו פעם שעבר, משהו דומה בפיקוח נפש בין מיעוט מצוי ומיעוט שאינו מצוי. יש סיבה לתלם, כלומר למה אני לא, אם יש רוב כזה, אם זה איך שלא נגדיר כאן זזו מחצר לחצר וזה רובה דאיתא קמן מאוד מאוד חזק שיוצר רוב, למה אין מקבילה ברובה דלתא קמן? דבר שיש סיכויים מאוד מאוד קטנים להציל אותו, אז אני אגיד עזוב. אבל אנחנו לא אומרים על זה. אז אם בשבירות אחוז להציל מישהו אני אומר מפקחים, למה ברור בדעית כמובן במקרים מסוימים? אני תשמע, אני יודע, זה עשר מול אחד, זה תשע מול אחד, בסדר. זזו, לא זזו, אז זה רוב מאוד חזק, אבל יש סיכוי מסוים שיש יהודי שם. ובכל זאת אני לא מציל, זה קצת מוזר, אבל מה ש... יש סיבה טובה מתוך הסוגיה עצמה להגיד את זה, שבפיקוח הגל אין ודאות שהוא חי, נכון? שאומרים בפיקוח הגל, יכול להיות שהוא מת, יכול להיות שאני יוריד את האבנים, והוא מת כבר, הוא מתחת גל של אבנים, אולי הוא מת מהאבן הראשון שפגע בראשו. אז אני לא אומר את זה. אז בעצם יש פה איזשהו מתח בתוך הסוגיה עצמה. למה לגבי זהות האדם אני הולך לאיזשהו שיקולים הלכתיים ובדעית הגרמן יותר טוב, פחות טוב, וזה אני מוכן לשקול כל מיני דברים שאין להם קשר עם איזשהו הסתברות שהוא שם, אבל זה איזשהו רוב על פי דין, שיש רוב על פי דין מאוד חזק ובדעית הגרמן מאוד חזקה שאני מוכן אני מבטא מצד כוח נפש לעומת רובה דלת כמן אחרים בגודל אבנים וזה שאני משאר שאולי עומד ששם אני הולך אפילו על אחוזים מאוד מאוד קטנים שאני שהחילול שבת הזה יציל משהו. אז עוד שאלה, אולי זה מתח מסוים הבנוי בתוך הסוגיה, שמצד אחד אפילו אופציה קטנה שהוא חי ונמצא אותו חי מתחת לגל ונמענק הזה אני מפנה את הגל, ולגבי הספק אם יהודי או גוי אז כאן אני מתחיל את פלמס בשיר הרוב, אז יכול להיות שזה מתח בתוך הסוגיה. אוקיי, וזאת מה המתח הזה? מה באמת שני הרובים האלו שאחד מהם טוב כל כך, ששניהם הם טובים, שהם מוגדרים כפורש, באחד מהם אני אומר אילו זה הבשר הייתי אוכל את הבשר זה נחשב לבשר קשר בגלל שפיקוח נפש אני מחמיר, ומקרה אחר שאני לא מחמיר. אז כאן יש המון דעות ראשונים, נתמקד ברש"י ורב, יש תוספות דרייבד ובלמור, אבל בסדר, אפשר להשקיע שבוע רק על הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד מעניינה, אבל נתמקד ברש"י ורב, שתי דעות המרכזיות. ברש"י זה שאלה האם בשעת המפולת היה ודאי יהודי, כלומר יש רק חצר אחד וספרתי את האנשים, ועכשיו יש שתי אופציות. יכול להיות שתשע מהם הלכו לבתיהם, אחד נשאר, והוא כמובן הוא נמצא תחת המפל. אז יכול להיות בשעת המפל שבכלל לא היה יהודי באותו חצר. במקרה כזה אני לא מפקח. אם כולם נמצאים באותו חצר, אבל כשנפל הגל של האבנים, הם התחילו להתפזר והתחילו שהוא נפגעו מאבנים קטנות והצליחו ככה לזחול בכוחות עצמם, רק אחד שנשאר, אז במקרה כזה אני מפקח. אז כאן יש דמיון די רב למה שהירושלמי כאן שצריכים נוכחות פיזית במקום לידת הספק, שהנוכחות ועדות או הוכחה למציאות פיזית במקום של הבודד של המיעוט זה גורם לאיזשהו לידת ספק.
מה ספק ביה?
מה?
זה אותו גורם של ספק ביה, אנחנו צריכים לדעת
שנכנסנו לרשות היחיד. לא, אני יודע שכולם מסכימים שעשר היו שם ותשע נחרים אחד יהודי, במקרה אחד שתשע יצאו לפני המפולת, אז אני לא מפקח. אם הם נמצאים בשעת המפולת ועבל איך שהגל אבנים לא נפל עליהם או נפל עליהם והם יצאו מכלל סכנה, במקרה כזה אז אני אפקח. במקרה מאוד, אז הפיצול הזה מאוד מאוד מעניין, ואני מזכיר את ירושלמי, מי שאחד מדיני, אחד מההשפעות או אולי דרישות נוספות לדין קבוע, זה הימצאות במקום הספר. לפי הריף יש שתי חצרות, יש חצר, ואחד פרש לחצר השנייה. אם מהחצר הראשונה, ושם היה מפולת, מפולת הייתה בחצר השנייה, אם כל תשע נמצאים בחצר הראשונה, אז אני מפקח. אם תשע ברחו, אז אני לא מפקח. כן, מה שמאוד מעניין בסיפור הזה, וגם כן, גם בלידת הספק ודברים אלו, הדברים אלו פחות או יותר מובנים בצורה תיאורטית, כמובן, בצורה, זה קצת קשה באמת להקל את זה, ששינויים הלכתיים כל כך דקים ישפיעו על פיקוח נפש, יש על פיקוח נפש, אני מחפש איזשהו, בכל אפילו שבריר של אופציה, וכמו שאמרתי, זה גם כן יוצא קצת מתוך הסוגה עצמה, שאין שום מגבלה לגבי גודל האבנים. והאם המומחה, הנדסה בניין אומר, עזוב, אין לבן אדם הזה סיכוי לשרוד. ועל זה לא שואלים, זה ברור שמפקחים, אפילו עם יכולת קטנה של, של שרידות. אז למה בספקות מציאותיים אני מחפש אפילו שביר וכאן שאולי זה 10% או אולי אפילו יותר, גם כן, זה גם כן שאלה מעניין כאן אם זה 6.4, 6.5 אני גם כן נגיד אותו דבר אבל בכלל הפיצול הזה באמת קצת קשה להקל מה שגם כן מעניין שהגדרים האלו שפרשו לחצר אחר זה רק לגבי פיקוח נפש באמת היא היה מקום אולי ליישם אותו בדברים אחרים בהלכה כל הדברים שאנחנו אמרתי חובת בדיקה סמוך מיותו לחזקה וכאלו שאמרנו שיש רובים מסוימים שמשאירים ספק ובכל זאת התורה התירה ויש רוב אחר שיוצא ודאי פיקוח נפש והגדרים פה אולי היו ישימים גם באותם מקרים לא מצאנו היישום של אותן מרות לגבי פרשים לחצר אחרת או לא לגבי כל אותם יישום אז זה גם כן שאלה מה באמת האופי שם בסדר מה? כאילו אם הם לפנינו וזה בר ספירה זה ספק לפנינו אם העשר חניות נמחקות יש רק אחד אז כאן אני לא אומר שהספק לפנינו אם הגורם של הספק הוא בר ספירה אז הספק עדיין קיים אם הספירה נעשית מאוכלוסיה שעכשיו נמחקה שכל התשעה האוכלוס רק אחד נשאר אז כאן זה או-או אז הספק המיעוט הוא נמחק ואני אומר שהרוב קובע כשהרוב המיעוט בפנינו שכל התשע כל העשרה נמצאים בפנינו אחד בחצר תחת לבנים ותשע בחצר בחצר הראשונה כאן בוודאי יש יהודי בזירה כשכולם נמחקו אז כאן זה יותר היסטוריה זה פחות יהודית כמעט ויותר משהו דומה להסתברות כן
אם נבין שברוב הדלית הכמד אנחנו כן רואים את המיעוט כנשאר עד שאנחנו מתגברים עליו אז זה יכול להיות הסיבה שלגבי הגודל של האבנים זה לא יהיה רלוונטי
אוקיי אוקיי אני לא כנראה זה יש זה איך שזה הסביר אבל זה כן אינטואיטיבית שמתעלמים לגמרי ממד ההסתברות האמיתית הוא קצת מפתיע גם כן אני לא יודע אף מקרה הלך למעשה שבאמת הלכו לכיוון הזה. טוב, גם היום פחות או יותר מכילים גם כן בכוח נפש הגאי, זה בכלל לא לא מעשי. אוקיי, אוקיי, לקח מהקבוע. אז כאן יש מקרה שפחות או יותר מפורש בסוגיה בפסחים, גם בעין גמל בספחים, מה קורה אם יש פרישה. אז הגמרא אומרת שישוני אם ראיתי את הפרישה, זאת אומרת אם חולדה לקח ואז התגלה לי איזושהי חתיכה מחוץ לבתים או מחוץ למסגרת של היה לי איזושהי חתיכה 9 מצא 1 חמץ ואחד פרש כאן, אז כאן אני אומר וחולדה באה והוציא אחד מהם אז כאן, או גוי, אז כאן אני אומר כל דבר שמרים בפרש אם ראיתי את החולדה מפריש או מיהודי בא ולקח כאן אני אומר זה קבוע. אז יש דבר מאוד מעניין ברען שהוא אומר זה רק קבוע מגרמניה, שבעצם מדרייתא לא אכפת לי איך הגעתי למצב הזה, אבל אם עכשיו אותו סנדוויץ' פרש הוא פרש נקודה. הראשונים שמדברים עליו לא אומרים בצורה מפורשת שזה באמת קבוע מדרייתא, מהסתימה אני הנחתי שלפני שהסתכלתי לפני שראיתי את הרן כדבר פשוט שזה דרייתא, והראשונים לא מסייגים את זה. אז הם לא אומרים בצורה מפורשת שדרייתא, אבל כך נראה לי שזה באמת דרייתא. אם זה דרייתא זה באמת צריכים להסביר למה. אז כאן ניתן ללכת מה שלכור נראה שאני מגדיר, כלומר אני מגדיר את המצב והספק בשעת אני מגדיר אם זה קבוע או פרש בשעת לידת הספק. מתי לידת הספק? כשאני מתעורר אצלי בעיה, ואם אני מזהה, אני יודע אם יהודי ראה או לקח בידיים ממקום קביעות, אז לא אכפת לי איפה זה נמצא עכשיו. לידת הספק, השעת השין הקובעת, זה נקודת הלקיחה. כל מה שקרה אחר כך לא ישנה את איסור או היתר החתיכה. הספק והכרעת הספק במקום בזמן הפרישה. יש דין רחב בראשונים, דין מאוד מעניין, מה קורה אם בשעת הפרישה לא ידעתי שיש בעיה, לקחתי היה כמה בהמות, לקחתי חשבתי שכל הבהמות כשרות, לקחתי חתיכה אחת ובסוף התגלה שאחד מהבהמות היה טריפה, אבל זה היה אחרי הפרישה. אז אני כאילו יודע על הפרישה, אבל בשעת הפרישה לא הייתי מודע שיש בעיה, חשבתי שכולם בסדר, בסוף מישהו סיפר, אז בסוף מישהו הסתכל על הראייה ומצא אחד מהם שריפות, אחד מבני מהם וראה אחד מהם שריפה. אוקיי, זה יכול להיות, האם זה קצת תלוי באמת מה שדיברנו בעבר, עד כמה הפרישה היא בעצם הספק, האם ניתן לדבר על לידת ספק איזשהו למפרע, כלומר בעצם הבעיה בתרובת עכשיו, אז הבעיה כשאני מסתכל בשעת הפרישה לא ידעתי שיש פרישה, שזה השעה הקובעת, אז האם זה מוחק את זה? אז זה קל מאוד להבין את שתי הדעות שם. האם אני זורק את שעת הפרישה שעת השינה קובעה את שעת הפרישה, אבל באותו עת לא ידעתי שיש בעיה, האם זה נחשב לידה, האם זה יכול לחשב כלידת הספק או לא. ושתי האופציות האלו אני חושב שהן מובנות. תוספות גם כן יש לה עוד מאוד מעניין. יש גמר שואל לכל נכבשינו ונדיינו שבואו נעזיז את כולם. תוספות אומר שאני לא חושש בחנויות למצב כזה. לא עטו ברשי יסכינן. שמסתמם מתוספות משהו קצת דומה לכאן, שבעצם יש מצב של פעילות שאדם בצורה מלאכותית יכול לגרום לאתר על ידי הפרישה. שיהיה מצב שבעלי חיים שאני יכול להזיז אותם ואז להתיר אותם לגרום שהם יוגדרו כפורשים, כאילו לפזר את כל הבהמות ולגרום לפרישה. תוספות אומר ברור שבחנויות לא, אני לא גוזר ולאטו ברשי יסכין. ושיש איזשהו איסור, אז יש לכל שני חידושים. חידוש אחד שאולי קצת תוכף או אולי לכיוון של הרן, שפעולה מלאכותית אני יכול לגרום למצב שקביעות להפוך לפרישה. דבר אחר שתוספות אומר שלא, גם כן לא כך מובן, שיש איזשהו איסור בדבר. לא כך, כשמישהו עושה כך הוא רשע, במקרים מסוימים שהם גבולים, אז אני חושש שהוא יורה יותר לעצמו. בחניות אני לא חושש שזה יותר ברור ודורש איזשהו עזות פנים. אז הנקודה גם כן לא ברורה. למה? מה בדיוק האיסור? אם זה באמת אפקטיבי, מה בדיוק הבעיה להתיר? לגרום למצב שיש לי רעב. לכן זה קבוע. אז מה? זה נקודות שבאמת מעניינות בדברי התוספות. יש איזשהו סיבה לחשוב במונחים אולי של הר"ן שגרימת מצב של קבוע של פרישה אולי יכול להתיר בדיעבד. לא כל מצב, אני לא מגדיר איזושהי נקודת שין של לידת הספק שכשזה קבוע שהכל נחתך, וזה סוף הפסוק. לעומת זאת, אז זה באמת הנקודה בתוספות. אני רק מעלה את השאלה הזה כמה נקודות למחשבה. יש גם כן השמיית שדן, וזה מחלוק יכולים מאוד מאוד מעניינת במקרה כזה. מה היה המקרה? המקרה הוא כזה, כמו שאמרנו, יש תשוית המפורסמת, יש בהמות, ובתוך אחד מאחרי שמחרתי התגלה טריפה באחד מהם. אז מה הדין? זה באמת דין לקרדוקסלי. נגיד יש 10 בהמות, מצאתי טריפה באחד מהם, אותם שמחרתי לפני, אנחנו פוסקים שלא זורקים את האחורה, ובעצם הם מחרתי בשר לפני שנודע לי על הנקב בבני מאיים, שמה שמחרתי זה בסדר, זה פרש. כן, יש אחרים שחוקים, אבל אנחנו פוסקים שמותר. אז מה קורה ב-10 בהמות? אז אותו בהמה שמחרתי הוא מותר, נכון? ב-9 בחנות אסור, בגלל שכולם קפואים, נכון? מה קורה אם מחרתי חצי של בהמה? חצי נשאר בחנות. אוקיי, אז יש 10 בהמות, אחד מהם מחרתי הוא מותר. עכשיו מחרתי חצי שני, אחר כך מי שאיזשהו חכמולוג החליט לבדוק בני מהם, מצא טריפה. אז מה? אז מה אני אומר? אז חצי הפורש מותר וחצי שנשאר בחנות נאסר, זה לא הגיוני. אבל גם מצד שני, מה השוני בין החצי שנמכר ובין השלם שנמכר? אבל מה השוני בין החצי שנשאר בחנות והשמונה אחרים שלמים שנשארו בחנות? אז יש כאן איזשהו פרדוקס מאוד מאוד מעניין. אז יש פוסקים שאומרים, לא יכול להיות שיש בהמה אחת שהיא חצי מותרת וחצי טריפה. לא יכול להיות. אבל אז מה? אני אומר שכולו אסור? אני אומר לא. הקביעות הוא יותר, אני לא יכול לנצל רוב. אבל אם יש לי רוב שמגלה לי מה קרה, שטריפה זה בשמונה אחרות, אז גם זה בחנות מותר. לדעתי, אמנם זה פרדוקסלי, וזה נשמע, אני חושב שהכי סביר הפי חדש, תגיד לא, החצי שיצא מותר, החצי בחנות אסור. ואני חושב, בעצם, אילו הייתי חושב על פרישה וקביעות כדברים מסתברותיים, אז אין הכי נמי, זה לא היה סביר. אבל הם לא דברים מסתברותיים. הם דינים שאני קובע בהם קביעה הלכתית שלא קשור ממציאות. כולם יודעים שהסיכוי, גם כן, בהמה אחת שפרשה שכולו מותר, אין סיכויים יותר טובים שהוא קשרה מהשמונה שלמות שנכשרו בחנות, נכון? הכל הוא פיקציה הלכתית. אז נכון, אם הוא היה עדות, אז נכון, אם עד אחד שאמר לא בבהמה הזאת, אז הייתי מאמין לעד או לא מאמין בעד, זה בירור מציאותי. קבוע פער זה לא בירור מציאותי, זה בירור הלכתי. והעובדה שיש תוצאות שונות מפריע, או לא מפריע יותר מעדין רגיל של קבוע, שוני בין קבוע ופער. אם יש שוני כזה, השוני זה לא בנוי על הפרש מציאותי. כך, זה מה שפי חדש אומר, יש לו ביטויים מאוד מאוד חריפים, מי שלא חושב כמו. ואני חושב, זה בדיוק מה שהוא אומר, שקבוע ופער, זה לא עניין מציאותי. ויש דיני איסור והתר שחלקם מסורים בספק, וחלקם מותרים, שאינם נובעות מתורת הסיכויים. אז מה? זה ידעתי קודם. ובמילא, לא, אבל ברגע שאני אומר את זה, שזה לא בנוי על הערכה מציאותית, אז יכול להיות מצב שיש בהמה אחת שאני מכיל עליו דין אחד, והחצי השני דין אחר, למרות שברור שאילו היה לי ידע מקיף שמציאות כזאת בלתי אפשרי.
אם העניין
הוא הלכתי לא מציאותי, אז למה באמת שנבדיל בין המקרים?
בסופו של דבר, אכן הסיכויים
הם
מצביעים לנו לדבר
זה מה שאני אומר, אבל זה דין שכפו בפרש. נכון, זה מה שאנחנו צריכים לבוא, כבר בלענו את זה, כבר קיבלנו את זה בכפו בפרש. ואין שוני בין אותו בהמה שפרשה ובין שמונה נותרות בחנות, ומחרתי אחד מהם, הפרישה של אחד מהם היה אקראי לחלוטין ולא קשור עם קשרות הבהמה או טריפתה, פשוט בעלת בית בחרה בבהמה הזלקו. הוא אומר זה נכון, השאלה שלך במקום, אם אין שום שוני מציאותי, למה תורך מירקן והקיע לכאן? אבל זה מה יש. תורך מירקן והקיע לכאן, בלי שום שוני מציאותי, הסתברותי. ברגע שאני אומר את זה, אז לא מפריע לי שחצי בהמה תהיה מותרת וחצי כשרה. אז זה עמדת פי חדש, אני חושב שזה הכי סביר, אבל כמו שאמרתי, יש גדולי האחרונים בשני הצדדים שאמרו, דבר כזה לא ייתכן. וחלקם אמרו אם חלקו אסור כולו אסור, וחלקם אמרו לא, כל קבוע כמחת המחת, זאת אומרת שאין לנו בירור של רוב. אבל זה לא איזשהו עושה, ברגע שחצי או פרש זה אומר לי מה קרה. הקביעות הוא מצב של ספק שלא מגלה לי, הפרישה הוא הוכחה חיובית, הוא אומר לה ביכולת של הפרש להתיר את מה שנשאר בחנו. אוקיי, זה מה. אז יש באמת שלוש דעות. יש שאלה אחר שחוות דעת מעלה, והוא שואל למה אין דיני ביטול ברוב. למה אני אומר החתיכות בחנויות בתלה? והוא מציע פירוש אחד, אני אציע פירוש חלופי. הוא אומר, בעצם לא ידוע לנו כמות הבשר בכל החנויות, יכול להיות שבחנות האסורה זה מוכרים המון בשר. האמת היא שלממה, אני חושב שדוחק זה הוקמת גדולה, וכמובן ממנו לכאורה יוצא שאם אני כן יודע שזה היו צריכים להתיר דבר שממש כאילו לא ראי, לא שמענו מגבלה כזו, גם כן חלק מהמקרים בסוגיה של טוב, אולי ניתן להציע פתרונות אחרות שבני אדם לא באת לי, אבל בחלק, גם כן בחלק מהמקרים בצה ושרת לא משתמע, היא משתמע שידוע לי את המספר חתיכה. נראה לי פתרון אחר, אני הייתי אומר שבעצם שיש מצב שאני רק עובד דיני ביטול כשיש לי תערובת. בחנויות בעצם אין לי תערובת. אילו הייתי יודע באיזה חנות, הם לא מתערבים בין החנויות. אומר לכל, אני לא יכול להפעיל דיני ביטול כשהחתיכות הן נפרדות ולא מתערבבות. כמובן, זה קצת בעייתי וזה דורש קצת יותר הגדרה מתי יש תערובת ומתי לא, אבל זה פחות או יותר העיקרון שאני חושב שיותר פשוטה ויותר תואמת את הסוגיות, להגיד שאני לא אפעיל ביטול במקרה של חנויות בגלל שאין כאן תערובת חנויות. כל החנויות הן עמדות נפרדות, ובמקרים מסוימים אני מזהה את השוני ביניהם, הוא אומר לה אין כאן אין כאן ביטול. אוקיי? בסדר? אוקיי? חתימה טובה.
חתימה טובה.